ברוב המוחלט של המדינה, ובימים האחרונים אנחנו רואים שוב ככה את המורדים מנסים להרים ראש.
תודה לך, ואיתנו עכשיו אלוף משנה במילואים, הדוקטור ז'אק נריה, היום חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. שלום לך.
בוקר טוב.
מי זה המורדים האלה שפתאום שומעים עליהם והם כובשים שם, משתלטים על חלה, בולחים על חמה?
זה מוטציה של אל-קאידה. בזמנו היה הסכם בין המשטר הסורי לבין כל הסיעות האלה שנלחמו בו, הסיעות הג'יהאדיסטיות, ובחסות טורקיה אפשר להם המשטר להתקפל לכיוון אדליב, מובלעת כזאת שחיו קרוב לשלושה מיליון אנשים בחסותה של טורקיה. ואותם אנשים הם בעצם כרגע התארגנו וניצלו מצב של חולשה אסטרטגית של סוריה ושל איראן ופתחו במתקפה. זה מזכיר לי מאוד מה שקרה ב-2014 ש-400 לוחמים של דאש בעצם כבשו את מוסול שהייתה מוגנת על ידי למעלה משתי דיוויזיות של צבא עיראק. זאת אומרת, יש כאן בעצם בהלה אדירה ובעיקר גם ניצול מצב שבה האוכלוסייה המקומית הסונית ברובה רוצה פשוט להתנקם ביסוד השיעי שנדחף על ידי משטר אסד.
ומשטר אסד קורס מול ההתקפה הזאת? אין לו צבא להילחם, לעצור?
יש כרגע מצב של בהלה פסיכולוגית, שהצבא לא מאורגן, או בעצם הופתע, והוא לא מצליח לייצב קווים. עכשיו, הקו הבא זה העיר חמה. בעיר חמה, מדוע עכשיו צריך לזכור שבסוריה יש קרוב ל-470 מוצבים שהאיראנים הקימו. עכשיו, ברגע שאם חמה נופלת, מחצית מהמוצבים האלה הם בידי המורדים. כלומר, מחצית מכוחה של איראן וסוריה חצויה לשניים באותו מקום, וזה מה שנקרא עיר אסטרטגית שעם נפילתה, זה אומר שכל הצד המערבי של סוריה, לאורך חוף הים, לדקיה וכל זה נתון בסכנה, והירידה דרומה לכיוון חומס מתחילה לאיים גם על לבנון.
עכשיו, מבחינתנו, כשאנחנו עוקבים אחרי זה, צריך להדיג אותנו, כי זה, כפי שאתה מתאר את זה, זה או אל-קאידה, דבר, או איראן חולרה. זאת אומרת, צריך לבחור בין שני דברים גרועים מאוד.
בדיוק. אז זאת אומרת, המצב הוא כרגע, אין לנו הרבה מה לעשות, אנחנו לא יכולים להשפיע על האירועים, אבל ביסודו זה לא ארגון אוהבים להשתמש בביטוי חובבי ציון. הם פשוט אנטי-ישראלים, הם לא בכדי, הוא קורא לעצמו אבו אחמד אל-ג'ולני. זאת אומרת, הכוונה שלו היא לשחרר את הגולן מכיבושה במרכאות של ישראל. זה לא יסוד חיובי, ובוודאי לא אוהד של מדינת ישראל. בכל מקרה, כל מצב של אי יציבות בסוריה הוא לא דבר שישראל מייחלת לו, ואי יציבות פירושה גם הקרנה על מה שקורה בלבנון, הקרנה על כל המזרח התיכון, גם על ירדן, וכמובן גם על השטחים.
יש לנו בעצם עניין בכך שבשאר אסד, בנו של חאפז אסד, יישאר בארמון הנשיאות בדמשק, שלא ייפול.
יש לנו עניין שאם צבא סוריה החופשי היה, הוא זה שהיה מוביל את המאמץ ולא משתלב יחד עם ג'בת אל-נוסרה, אותו התחיר שם שכרגע הם אלה שמובילים את המאבק מול סוריה, אז המצב היה אחר משום שהיו לנו ויש לנו עדיין קשרים עם צבא סוריה החופשי.
מה לגבי רוסיה? היא עומדת מהצד? היא הרי תומכת במשטר של בשאר אסד.
אני אמרתי קודם שהסיטואציה האסטרטגית היא כרגע לרעתה של רוסיה, של איראן ושל כמובן של סוריה, משום שרוסיה ראשה במה שקורה באוקראינה, רוסיה עסוקה בלהציל את מה שניתן להציל באוקראינה ולהעניק מכה ניצחת לזלנסקי, וזה לא קורה כרגע. כוחה של רוסיה ממוקד שם כבר 3 שנים שכוחה מותש, על מאות אלפי רוסים נהרגים בקרבות, וזה בדיוק לא הזמן המתאים מבחינת רוסיה לצאת במאמץ צבאי בסוריה. עכשיו, כל כוחה של רוסיה בסוריה הוא מצטמצם בבסיס האווירי בחמיינים, שיש שם זה שתיים או שלוש להקות של חיל האוויר הרוסי, זה לא ישנה את המשוואה. זה יכול לעשות הרבה רעש והרבה נזק, אבל זה לא ישנה בסיסית את המשוואה, כי הכוחות בשטח הם פשוט פולשים, ומי שנמצא מולם צבא סוריה פשוט מתפורר. לדוגמה, באותו אזור של חמה, יש איזה דיוויזיה ארוכה, דיוויזיה מספר 11, שתי חטיבות ממנה כבר נעלמו, אחת בעצם התפרקה מרצון, וברחו כל לוחמי החטיבה 47 ו-46 הושמדה על ידי המורדים. זה המצב כרגע. המצב הפסיכולוגי גורם לכך שהצבא הסורי מתפרק, ועדיין לא מצליח להתארגן. אולי הקו הבא יהיה בחמה, ששם בעצם מדרום לחמה הוא צריך להתייצב מול חומס, כי אם הוא לא מצליח להגן על חומס, הדרך לדמשק פתוחה.
עד כדי כך. תודה, דוקטור ז'אק נריה.
בבקשה.
עכשיו חוזרים אלייך, כתבתנו נורית יוחנן. החות'ים עדיין לא לקחו על עצמם אחריות על ירי הטיל הזה לעבר ישראל, הוא יורד...